עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
עיד של החיילים, גלי צהל.
שלום עליכם, שלום יעקב, מה העניינים?
איזה קרחץ, איזה קרחץ נתת, יאללה.
לא, כי בדיוק אנחנו יושבים פה באולפן היי, הקרוי היום על שמו של אורי אורבך, ונזכרתי שאנחנו חנכנו את האולפן הזה לפני 246 שנים.
כן, כן, זכור לי.
והנה, והנה בגלל.
את הגמלים קשרנו בכניסה.
בדיוק.
נכון? רכשנו לעצמנו כוס תמר הינדי מאחד המקומיים, וישבנו ל... יש לנו לשדר. מה קרה שאתה לא משדר מביתך?
הפסקת חשמל בשכונה.
ככה?
כן.
כאחד האדם.
כן. לא שלא נערכנו עם גנרטור לפני החורף, אבל אני לא יודע להפעיל אותו. אז באנו לך.
אוקיי.
שמע, לפני שעתיים הייתי אטרקציה, חבל על הזמן, אנשים התגודדו סביבי. זה היה לי מאוד נעים.
מה קרה?
זה היה בחנות של מחסני חשמל. הלכתי לקנות טלפון סלולרי לביתי האמצעית, היא בת 7 והגיעה לפרקה. אם אתה מכיר מישהו, נשמח לקשור חוזה ולסכם תנאים.
מה אתה אומר?
והיא זקוקה לטלפון סלולרי מכיוון שעשאות, חוגים, עניינים וככה וככה וככה, והלכתי וקניתי לה נוקיה מהישנים האלה שאין בהם כלום חוץ מכמה כפתורים ו...
טלפון טיפש.
טלפון טיפש. והתגודדו סביבי אנשי החנות. ולא ידעו, הם לא ידעו למי אפשר לקנות מכשיר כזה. אמרתי לילדה, וואו, הגבות שלהם עלו עד שפגשו את העורף מאחורה. הם סיפרו לי שכל ההורים קונים לילדים שלהם כמובן סמארטפונים, לא שלא ידעתי, כן?
לא, אבל שמעתי על התארגנויות ממש ממוסדות של הורים, כנראה באיכות טיפה יותר עמוקה, הייתי אומר, מאלה שהגיעו לאותו סניף של מחסני חשמל. וזה הולך להיות טרנד.
לא.
זה הולך להיות טרנד.
כן, כשיחזור הדיליג'נס בקו לירושלים, יחזרו גם הטלפונים האלה. זה אז בדיוק התחיל הטרנד. אנשים שסעו בדיליג'נס, מישהו יודע מה זה דיליג'נס מהחיילים פה? אין להם מושג.
אין להם מושג. זה כבר לא מופיע אפילו במבדקים.
אף חייל לא יודע מה זה דיליג'נס.
במבדקי הידע הכללי, כן. זה לא שאתה ואני היינו מזהים דיליג'נס.
היינו מזהים דיליג'נס. עגלה עם סוסים, דמויית אוטובוס שנסעה בנסיעות נירוניות, למשל לירושלים מיפו, יום נסיעה.
למי שהפרוטה הייתה מצויה בכיסו, כמובן, לא מדובר בסתם עגלה.
היום ה-1 באפריל, נדבר בחצי השני שלנו על מתיחות במשפחה.
כן, חג שמח למי שחוגג, אגב.
לא יודע, אף פעם לא הבנתי מתיחה.
הרי ראשיתו של החג הפסול הזה,
כן.
היא ככל הנראה טוענים, מזימה של יהודים. כן. למה אחד באפריל? אתה יודע למה אחד באפריל?
אני שמעתי את הסיפור כבר כמה פעמים, משהו קשור לישו לדעתי, אבל אני לא זוכר
בדיוק. זה אמור להיות כאילו תאריך הורתו של ישו, כביכול מרוח הקודש, ולכן זה יום השקר.
הבנתי. וואו. טוב. עוד מעט נדבר על הצעות נישואין, האם ראוי לעשות אותם בפרהסיה או שזה צריך להיות אירוע פרטי. נדווח לכם על תרופה חדשה לדיכאון אחרי לידה.
בלי שום קשר להצעות נישואין פרטיות או פומביות.
לא שום קשר, אבל אני מבין שאתמול, לא, ביום רביעי גוללת כאן סיפור הפדופיל ליד הבית שלך, נכון?
הבאתי סיפור שהתעורר בשכונה שלי והרעיש כמה קבוצות וואטסאפ שכונתיות. העסק הזה התגלגל בצורה מעניינת, אני חייב להגיד. הגיעו אליי המון, אליי ולמערכת התוכנית, הגיעו המון תגובות, ביניהם של אנשי מקצוע. מסתבר שיש אנשי מקצוע, חלק מהם טוענים שמדובר בתפוח אדמה כל אוהט שלרוב האנשים עדיף להשתיק אותו.
כן, כי מה נעשה איתם בעצם?
אני אתן לך את תמצית הדברים המדאיגים.
אוקיי.
אוקיי?
אחד.
קודם כל, אין מה לעשות לגבי זה.
שתיים.
מערכת החוק,
כן,
מתייחסת לפדופיל שריצה את עונשו.
כן, כמי ששילם את חובו לחברה.
כמו שהיא מתייחסת לעבריין מס שריצה את... אנחנו את שלנו עשינו, הוא את שלו עשה, ועכשיו הוא יבחר איפה הוא רוצה לגור, מכיוון שהוא חייב לגור איפשהו, אז הוא יגור איפה שהוא ירצה, ואתם חבר'ה בהצלחה, בגדול.
וזה תוך כדי שאנחנו יודעים היום שפדופיליה היא נטייה נפשית שאין ממנה חזרה ואין לה תיקון, והיא תלך עם האדם מיומו הראשון עד יומו האחרון, ולא משנה כמה הוא יצטער על כך, הוא לא יוכל לשנות מדרכו.
נכון.
אין מצב.
תוסיף על זה עוד דבר. מדובר באנשים שמשחר ילדותם מחביאים סוד אפל ונורא.
כן.
ולכן הם אנשים מתוחכמים ביותר. הם לא עושים שום דבר בחייהם מאשר לפלס את דרכם, ככה ש...
שלא נכנס להכללות, אני לא יודע אם זה המצב.
תראה, אחרת הם לא היו שורדים.
יש גם, יש בהם גם, אתה יודע, כמו האחים קורידו האלה, אנשים בלתי מתוחכמים לגמרי, אתה יודע, שמים לך את זה בפנים.
בוא נאמר את זה ככה, בשיחתך הראשונה איתם, אתה לא תעלה על זה. גם לא אדם עם תביעת עין מאוד מאוד חדה. הם לא אומרים, שלום, נעים מאוד, לפני שאנחנו ממשיכים בשיחה, תן לי לספר לך משהו אישי.
כן.
כן, אני
פדופיל. טוב, בסדר.
אוקיי, זה לא קורה. הם יותר מתוחכמים מזה. ולא רק שאין מה לעשות, מי שנניח מקצר חוזה שכירת דירה איתם, כי נניח השכנים הפעילו לחץ, מסתכן בחשפות לתביעות קשות מאוד ומוצדקות, תכלס. הם אמורים לגור איפשהו, הם אמורים, על פי מערכת החוק, להשתקם, למרות שלאור מה שאמרת מקודם, אין מה לשקם פה.
אפשר לשקם, תראה, אפשר לשקם את התנהגותם, זאת אומרת, לגרום להם לא לבצע את מה שנפשם מורה להם לבצע.
בין באמצעים של... הדברים שאמרת עכשיו שנויים במחלוקת עמוקה.
כן?
האומנם באמת... תראה, אתה מדבר על... לשפר את התנהגותם, פירושו, לדכא את מה שהם.
או לתעל את מה שהם, והיום בעולם ה-virtual reality, למה שלא יהיו פתרונות מתחום הדימות הווירטואלי לאנשים האלה.
בגדול, כי עבר קטן יש לו באדם, יש באדם,
כן, בסדר.
אתה יודע.
אבל תראה, הרי הם מבחינים בין טוב ורע.
כי כן. זה לא מדכא, אתה מבין? זה שאתה מספק את היצר עדיין לא מדכא את היצר.
נכון.
אתה אף פעם לא יכול להבטיח לעצמך שמכיוון שהם צוידו נניח בבית, בכל האופציות הווירטואליות, שזה אתה נגעת בהם. אז אני יכול עכשיו להיות רגוע. לא, אי אפשר להיות רגוע. מה שאמרו לי אנשי מקצוע זה לפחות את האחד הזה אתם יודעים. אבל אתה לא יודע איזה עוד 3-4 מסובבים אצלך בשכונה.
בטוח.
והוא מכיוון שהאגודות שמטפלות בעניין טוענות שכרגע בארץ מסתובבים לדעתך, כמה?
פעילים?
פעילים.
או רק ברשתות, או רק בפורנו, או מה? פעילים ממש?
פעילים, כן.
הייתי נותן לך פה מספר של 143 אלף.
יפה, הם מדברים על 100 אלף.
אוקיי.
הם מדברים על 273 קטינים הנפגעים מדי יום.
וואו.
כל הנתונים האלה הם נתונים שבתור הורי אתה לא יכול להתייחס אליהם בשלוות נפש. קודם כל, אנחנו קוראים מפה למחוקקים, ומסתבר שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים להיות מחוקקים, אם אני מתרשם נכון ממערכת הבחירות המכוערת שמעלחת את, את, את נפשנו הקולקטיבית בימים אלו. המון רוצים. שימו לב, יש פה חורים איומים בחקיקה.
אוקיי. הנה קרמית פולק, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד. מה העניינים, קרמית?
צהריים טובים.
נו, מה עושים?
טוב, קודם כל שמעתי את השידור בפעם הקודמת ואת הדברים של ג'קי, ואין ספק שכל הורה יכול להזדהות עם הפחדים האלה, וגם עם כל הדברים שדיברתם עכשיו, אין ספק הפחדים האלה הם קיימים, והמחוקק, קצת בניגוד לדברים שנאמרו, המחוקק כן עשה חשיבה על הדבר הזה. קודם כל, מדינת ישראל מבחינת חקיקה, לאחר שעבריין מין ריצה את עונשו והשתחרר, היא יחסית מדינה מתקדמת. אחד החוקים שהם הכי קריטיים לסוגיה הזאת, והם כמובן לא נותנים מענה מוחלט, כי מענה מוחלט אף פעם לא יהיה. גם ביחס לדברים שאמרתם קודם. זה חוק הפיקוח, בלשון העם, בלשון החוק, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. החוק הזה בעצם קובע שכל עבריין מין שמשתחרר עובר הערכת מסוכנות. אחרי שהוא עובר את הערכת המסוכנות הזאת, נקבע לו פיקוח. מי שאחראי על הפיקוח הזה זה יחידה שנקראת יחידת צור. היחידה הזאת היא יחידה של השב"ס, היא מבצעת מעקבים, יש לה סמכות לראות מי החברים של אותו בן אדם בפייסבוק. היא יכולה לסנחרן את מצלמות ההבטחה ומצלמות המעקב הקיימות, נגיד סתם, במקרה דיברת על גילו, אז בירושלים, ולראות מה הבן אדם הזה עושה בשעות הפנאי שלו. אני יכולה להגיד לך שאנחנו עובדים באופן מאוד מאוד הדוק עם היחידה הזאת, והעבודה שלהם היא עבודת קודש, היא עבודה של
24. אני אנחש שמספר הפקחים ביחידת צור הוא 4.
נכון, לא. האמת שאין, מספר הפקחים הוא לא עולה כדי מספר הפוגעים. אין ספק שצריך להגדיל את התקציבים של היחידה הזאת כדי שהם יוכלו לבצע פיקוח יותר הרמטי והדוק. ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם יהיו יותר פקחים,
אם נעשה השוואה קטנה בין מספר פקחי החנייה בישראל לבין הפקחים האלה, לאיזה יחס מספרי נגיע פחות או יותר?
תודה,
זאת אומרת, אתה נכון, פה יש בעיה אקוטית, הרי בעיית החנייה באדום לבן היא בעיה בנפשנו. בסדר.
אבל ג'קי, אני אומרת לך שגם אם נגדיל את מספר הפקחים ביחידת צור, שזה דבר מבורך רצוי, ואני קוראת מכאן לממשלה העתידית להשקיע בכך, לא נעצור את כל הפגיעות המיניות החוזרות בילדים, ואמרת את זה בעצמך. ולכן אני אומרת מעבר לזה, החקיקה שקיימת היא לא מייתרת שיח. היא לא מייתרת שיח שלנו עם הילדים שלנו, ואתם עוסקים בזה הרבה בתוכנית, שיח על מוגנות, איך אני מגן על עצמי גם במרחב הפרטי וגם במרחב הציבורי. אנחנו יודעים שהיום גם המרחב הפרטי לצערי הוא מסוכן, פגיעות מיניות ברשת וכולי, זאת אומרת העברייני מין הם לא מצויים רק בחוץ, ולכן בסוף זה לא מייתר שיח שלנו עם הילדים שלנו, איך הם אמורים להיזהר. אני אגיד, יש עוד שני חוקים שהם אחד מהם, שהם לא בהכרח פותרים את הסוגיה של המגורים, כי בסוף העבריין הזה יכול להשתחרר ולגור איפה שהוא רוצה. הם כן עוזרים במעט למנוע פגיעות חוזרות. אחד מהם חוק מניעת העסקה שאתם מכירים, זאת אומרת שעבריין מין לא יכול לעבוד במוסדות שיש בהם ילדים. והשני הוא חוק מגבלות על חזרתו של פוגע למקום סביבת נפגע עבירה. ובמובן הזה אנחנו מספקים לנפגע עבירה
כן, אבל היום, אבל היום בעידן האינטרנט כל בן אדם שפותח פייק פרופיל של בת 13, תוך שתי דקות, 50 זאבים נוחתים לו על הדף. זה לא...
זה נכון.
אנחנו...
זה נכון.
הסוסים ברחו, נטרפו. איפה אנחנו?
שגם הילד המודע ביותר, שעבר את מיטב הסדנאות למוגנות מינית, זה לא יעזור לו.
דיברת עם הילדים שלך, תגיד?
כן, לא.
התחלנו.
אני רגע, אני רוצה לומר שיש דברים לעשות. זאת אומרת, אנחנו גם בעולם החקיקה אנחנו לא חיים בוואקום, ואין ספק שצריכות להיות, אנחנו רואים לאחרונה את המשטרה עושה המון פעולות יזומות שאנחנו מברכים על זה. פעולות יזומות יוצרות הרתעה. הן גם הרבה פעמים מורידות את האנשים האלה למחתרת, שזה לא דבר חיובי. אנחנו מתעסקים פה בעולם שהוא מאוד מאוד מורכב. עולם, דיברת קודם על... על סירות כימי וכולי, ההצעות האלה כולם עלו, אנחנו יושבים בעשרות דיונים בכנסת בהקשרים האלה. יש כל כך הרבה הצעות כדי למנוע פגיעות חוזרות בילדים, להגיד שכולם עובדות בפועל, לא, להגיד שהסיפור הזה, אנחנו יכולים למנוע אותו באופן מוחלט, גם לא, אבל אני כן אגיד שאנחנו חותרים כל הזמן לטייב ולשפר את ההצעות חוק האלה שאנחנו גם קידמנו אותם, כדי שהם ייתנו את המוגנות הרחבה ביותר, המיטבית ביותר שאנחנו יכולים להשיג בעולם שהוא מורכב, אני אומרת בכנות. אני, כן. החששות והדאגות שאתה מעלה הם מאוד לגיטימיים והם לא בחלל ריק.
אני דיברתי בחיפזון ככה על האופציות של סירוס כימי וכולי, בינתיים מאנשים רציניים שיצרו איתי קשר אני מבין שאין אף מחקר שטוען שהסירוס הזה עוזר.
תראה, במהלך הישיבות בכנסת, הסיפור של סירוס כימי עלה. הביאו נתונים ומחקרים, זה היה מזמן, זה היה בשנת 2007 כשהחוק הזה נחקק, והם הראו שמה שמרבית העברייני מין שרוצים סירוס כימי וכבר נכנסים לתהליך הזה, לא שורדים אותו. לא, לא שהם לא מקבלים, הם לא שורדים אותו, כי התופעות לוואי הן מאוד מאוד חזקות. הם פשוט לא שורדים אותו, ואז באיזשהו מקום אנחנו גם מפסידים את הטיפול ו...
טוב, אנחנו נעצור כאן, קרמית פולק, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד, והנושא הזה צריך, אני חושב, להיפתח לדיון ציבורי, שיש בו מצד אחד הרבה יותר חמלה על אנשים באמת שנולדו למציאות מחרידה, מציאות פנימית מחרידה, ומצד שני עם הרבה יותר יד קשה שלא תאפשר להם מה שקורה היום, שבאמת בשדות האינטרנט
החמלה צריכה להיות למערכת. אברי, כשזה הילדים שלך אתה לא פנוי לא לדיונים פילוסופיים,
לא ברור,
ולא לחמלה נוצרית. אתה כרגע רוצה להגיד את הסכנה.
צריך למצוא להם פתרונות, להתייחס אליהם כמצורעים, זה לא עוזר. זה פשוט לא עוזר.
ברור.
יאללה, בוא נתחיל, בוא נעבור נושא. תודה רבה, קרמית. תרופה חדשה לדיכאון אחרי לידה. האם דיכאון אחרי לידה יהפוך לתסמין היסטורי, שפעם עוד ידברו על זה, פעם נשים היו, והנה זה איננו. הפתרון הזה מציע מזור מיידי, מיד אחרי ההיריון, והדיכאון בכלל לא מתפרץ, עד כמה שאני מבין. הנה הדוקטור ליאור ברוך, מייסד לבריאותה, רפואה פמיניסטית. היי ליאור.
היי.
מייסדת, היי לא, חשבתי שאת גברת.
כן.
אוקיי. את לא אדון, את גברת, כמאמר השיר בהיפוך. מה הטיפול?
אז מדובר על תרופה חדשה שבעצם פותחה בכלל כתרופה לאפילפסיה, ועל הדרך גילו שיש לה תופעות לוואי טובות על מצב הרוח ועל הרגעה. אז החליטו להשתמש בה כטיפול לדיכאון, ובאופן ספציפי דיכאון אחרי לידה.
מתי ניתנת?
אז זו תרופה שהיא ממש רק עכשיו הוכרזה, לפני שבועיים ה-FDA אישר אותה לראשונה, זאת אומרת שכרגע עד עכשיו היא הייתה רק במחקר, ולא בשימוש שגרתי.
כן.
היא ניתנת במהלך החצי השנה הראשונה אחרי הלידה, זאת האפשרות לקבל אותה כרגע. היא ניתנת האמת רק במסגרת רפואית, בבית חולים, בזריקה ארוכה.
זאת הפעם הראשונה שיש תרופה שמוצעת לדיכאון אחרי לידה? לא, נכון?
זו הפעם הראשונה שיש תרופה שמיועדת ספציפית לדיכאון לאחר לידה, ולא לכל סוגי הדיכאון האחרים.
מה היא עושה?
זו נגזרת של הורמון בשם פרוגסטרון, שבמהלך ההיריון הוא מאוד גבוה, ואחרי הלידה הוא פשוט צונח בצורה דרמטית.
כן.
וזה חלק מהמחשבה שזה אחד הטריגרים להיווצרות דיכאון אחרי לידה, אבל חשוב לי להגיד שזה ממש לא בכל אנשים. מכל אנשים שיש להם דיכאון אחרי לידה, זאת
רק ג'ינג'יות.
קטנה. זה אני לא יודעת אם בדקו, אבל זו קבוצה קטנה יחסית בתוך קבוצה של... כן.
לא לכולם?
לא.
אז תודה רבה לך.
מאכזב. אוקיי.
טוב, זה כבר בארץ? כלומר, מי שמתחילה להרגיש את הסימנים, או שהקרובים לא מרגישים את הסימנים של דיכאון מתהווה, כבר אפשר לבקש אותה?
לדעתי לא. שוב, רק לפני שבועיים היא אושרה לראשונה, כרגע זה ניתן רק במרכזים רפואיים בחול, בעיקר בארצות הברית. זו תרופה מאוד יקרה. היא עולה כמה עשרות אלפי דולרים למנה.
למנה?
כן, למנה. אבל המנה היא חד פעמית.
אוקיי.
המנה היא חד פעמית, זה פותר...
התרופה עולה כמה עשרות אלפי דולרים, היא לא מתאימה לרוב אנשים, ויש אותה רק באמריקה. אחלה תרופה.
נכון. לדעתי זה פתר לנו את הבעיה, כן.
וזה רק חלק מהבעייתיות בתרופה הזאת, כי בעצם יש בה עוד הרבה דברים אחרים. עקבו אחרי האנשים האלה במחקר רק 30 יום.
כן.
אנחנו יודעים שחודש אחרי הן עדיין הרגישו אחלה, אבל אף אחד לא יודע מה קורה חצי שנה אחרי.
אוקיי.
ויש עוד כל מיני דברים. קודם כל, זה מסית את הפוקוס.
חצי שנה אחרי, זה לא אמור להסתדר מאליו?
לא בהכרח. דיכאון אחרי לידה יכול להיות בהיעדר טיפול גם ממושך. חודשים ושנים.
לפי הנתונים שבידייך, איזה אחוז מהאנשים... עוברות דיכאון אחרי לידה ברמה מדאיגה, נניח, ברמה שמצריכה טיפול?
בסביבות 10-20% מהנשים אחרי לידה יחוו דיכאון, הרוב יהיו דיכאון בינוני עד קשה.
וואלה.
כן, זה דבר שהוא משמעותי, הוא משמעותי לא רק לאימא, אלא גם למרקם המשפחתי, גם להתפתחות של התינוק. יש אפילו מחקרים שמראים שתינוקת לאימהות עם דיכאון אחרי לידה, אפילו בגיל הנעורים עוד היו תסמינים, יותר הפרעת קשב, כל מיני דברים כאלה, יותר הפרעות התנהגות. אז זה דבר שהוא משפיע על הטווח הרחוק, דיכאון אחרי לידה.
נסכם את השיחה, דיכאון אחרי לידה, דבר גרוע, אם הייתה תרופה זה היה מעולה, אין. תודה רבה.
אבל יש הצעות, יש הצעות ראשונות, אבל זה יקר מדי ולא אפקטיבי מספיק.
יש תרופות לדיכאון באופן כללי, ועם טיפול שיחתי וטיפול תרופתי כמו שצריך, אפשר בהחלט לצאת מדיכאון אחרי לידה. התרופה הספציפית הזאת היא בהחלט כיוון מבטיח, אבל שווה לעקוב אחרי זה כמה שנים קדימה.
דוקטור ליאור ברוך, מייסדת לבריאותה. רפואה פמיניסטי, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה על האירוח. ביי.
שיחה אחרונה לחצי הזה, קראנו טור בוויינט של אחת ליבי רוזנטל. היי ליבי.
היי.
מעניינים. ואת מתארת את הצעת הנישואין שקיבלת.
אי אז לפני 8 שנים.
כן.
מה קרה שנזכרת פתאום?
לכתוב על זה?
כן.
פשוט כי התחלתי לאחרונה לכתוב.
אוקיי. זו תשובה מצוינת.
אז חיטטת במבואות חייך ומצאת את הדבר הזה שבן זוגך רצה להציע לך. הבחנת בזה שהוא עומד, הוא מחמם את עצמו להצעת נישואין בפומבי, ועצרת את זה.
לגמרי. זה היה פשוט באמצע בית קפה ככה בליידן, זה עיר בהולנד. בית קפה הומה, ופתאום אני רואה אותו ככה לוקח את הכיסא אחורה ועומד להציע לי ככה לפני כל האנשים שישבו שם.
את אומרת, זה או שבץ, זה או שבץ או הצעת נישואין, נכון?
אני לא יודע אם, אבל מותר לעצור בשלב הזה הצעת נישואין. יש דברים שכשהם מתחילים אי אפשר לעצור אותם.
אז עובדה.
ויש לי כמה דוגמאות מכל מיני תחומים.
אז עובדה שעצרתי וזה לא עצר את הנישואין עצמה מן הסתם.
כן, אבל את מתארת... את מתארת איך התחלתם לחפש לוקיישן חליפי. כי, וואי, כי כן. המקום הזה, את אומרת, הביך אותך נורא. ובכלל, את לא טיפוס...
שכולם הסתכלו.
את לא טיפוס מוחצן כמו בן זוגך.
אז זהו, זו שאלה. כי מצד אחד, עובדה שאני חושפת וכותבת וכולי, אבל המאורע הזה, קודם כל זה היה לא בשליטתי. בדיעבד, כשאני מנתחת את זה, זה פתאום משהו מוחצן, אבל הוא לא בשליטה שלי. אז כנראה שגם פה היה איזה משהו. וזה משהו שתראה, בינינו אני צפיתי שבאותו טיול הוא יציע לי נישואים, וזה משהו שנורא נורא רציתי. וכשזה קרה בפועל, זה היה נורא מביך, ולא יכולתי להכיל את זה.
למה, אז למה אנחנו גוזרים מזה כלל לא מציעים נישואים בפומבי? מה הבעיה עם זה? הרי מחיאות הכפיים שאומנם מצד אחד יש בעיה להגיד לא, אבל מצד שני... אם התשובה ידועה מראש והכל בסדר,
אני חושב שרוב הצעות הנישואים שאנחנו שומעים עליהם בימים אלו נועדו לבטל מראש אפשרות של אמירת לא.
אני ממש לא מוציאה שום כלל, אין לי כללים, אני מדברת עליי סובייקטיבית, על החוויה האישית שלי. אני לא ידעתי שככה אני ארגיש, זה הפתיע אותי שככה הרגשתי. אני חושבת גם שיש איזושהי ציפייה, איזשהו סטנדרט חברתי, והרבה פעמים אנחנו רוצים שיציעו לנו, רוצות אולי שיציע לנו, ומתנהלים לפי איזשהו סטנדרט כזה, וכשהוא פוגש אותך ברמה האישית, וואלה, זה גם פוגש כל מיני מקומות שאולי אתה לא מוכן אליהם, ואתה יכול להפתיע גם את עצמך, וזה מה שקרה לי. זה ממש מה שקרה לי.
למרות שהקהל היה קהל גוי, שלא היו מכירים אותך, לא היו מכירים אותך בשום מקום, מבחינתם אתה פשוט בן אדם שנקלע להם לפריים ועובר הלאה אחר כך.
לגמרי, לא יכולתי להתעלם, אבל יש אנרגיה של אנשים שמסתכלים. לא יכולתי להתעלם מזה, ואני חושבת שיש פה עוד איזה משהו שבאמת התחושה הזאת, שזה לא בשליטה שלי. שכאילו, הוא פתאום מנהל את כל הדבר הזה, ואני רגע, מה קורה? אני פה...
ספרי רגע על תגובות שאת מקבלת, כי אנחנו באמת, אנחנו במרכזו של טרנד מתמשך, של הצעות ניסויים שאחת מנסה להיות יותר אטרקטיבית מהשנייה, וזה כבר נהיה... וחדול פסטיגל מהגיהנום. איזה תגובות את מקבלת?
קודם כל, אני אהיה הכי קנה. כשאני כתבתי את הטור, זה לא היה הדגש מבחינתי. אחר כך כשקראתי את זה עוד פעם, והתגובות שקיבלתי, הבנתי שיש פה איזה משהו שהוא היה אפילו חלק עיוור בשבילי. וזה נורא מדהים שאתה כותב משהו וזה פוגש אנשים בכל מיני מקומות שאתה אפילו לא חושב. ואז התחלתי לחשוב על זה ולנתח ולהבין רגע מה זה עשה לי, וכמה זה כן משמעותי, ושבעצם התהליך הזה אולי של ההצעת נישואים, זה איזה נרטיב שמאפיין אותנו אחר כך בחיים הזוגיים שלנו, מה אני קובעת, מה הוא קובע, איפה יש שיתוף פעולה, על כל דבר. אני אישית לא אוהבת את הטרנד הזה, כאילו נורא רציתי שהוא יציע לי נישואים, כי עוד מאוד הייתי מאוהבת ורציתי להתחתן, אבל אני לא חושבת שזה הדבר המהותי מן הסתם. זה גם ניסויים שניים שלי, אז אני לגמרי יודעת שהמהות היא לא בטקסים האלה.
יפ.
יופי. יש אומרים שככל שהצעת הניסויים היא יותר תיאטרלית, ככה עורך הדין שיסחר לגירושין יהיה יותר יוקרתי.
וככל שהטקס יקר יותר, וככל שהמולר עוד יותר על מצע של... יאללה, ליבי, תודה רבה. עד שיגיע זמננו לצאת להפסקת זמרירים, הנה עורכת התוכנה משוחת עם אחד מהפוסטים בדף הפייסבוק שלנו, וידויים משפחתיים, Family Confessions.
וידויים משפחתיים, העמוד שאפשר להיכנס אליו, שומעים אותי? כי אני לא. שאפשר להיכנס אליו בכל עת, לכתוב וידוי ממעמקי לבכם ולשכם, ולא נדע. כן, לא נדע לעולם שאתם כתבתם, ואנחנו לא אומרים את זה סתם, כי באמת אין לנו דרך לדעת.
להציע את זה באחד באפריל, זה נראה לי חתיכת סיכון, אבל נו בסדר,
ניתן היום לשתול וידויים שהם פייק.
ועם כל הגילויים האלה, עם כל ההקלטות של גנץ וזה, אין היום כבר שום דבר שהוא. אבל אנחנו אנונימים לחלוטין.
אין לנו שום ידע טכנולוגי שאפשר לנו לפצח מי כתב מה. כבר בת 30 כותבת מישהי ועדיין לא מצליחה להחליט אם אני רוצה להביא ילדים לעולם או לא. בגדול להיות אימא לא בוער בי, וכל הרעיון של ליצור בן אדם ולגדל אותו מאפס מרתיע אותי מהמון בחינות, מהלידה ועד הצבא. מצד שני, אני לא רוצה לחזור בגיל 50 לבית ריק ולהתחרט כל חיי, וכן רוצה להיות חלק ממשפחה. כתבה מישהי.
זה שאלה פתוחה כזאת, נכון?
כן.
שאלה פתוחה.
זה שאלה, לא שאלה שפתוחה שאתם רוצים להשיב לה? דווקא כתבו את הדברים מאוד יפים.
כן, אני חושב שהרבה מאוד אמהות לעתיד מתלבטות אם רוצות להיות אמהות, כי כל הילדים שהם פגשו עד עכשיו, הם לא היו רוצות להיות האמא שלו, של אותם ילדים.
כן.
ואין להם מושג מה יקרה ברגע שמפגשו את הילד שלהם. הבעיה היא שאתה לא יכול לדעת מראש.
מי יהיה הילד שלך?
בדיוק.
אבל די ברור שלמעט מקרה קיצון אתה תאהב את הילד שלך.
ואגב, הנה מישהו שזה הילד שלו, אני אקרא את הוידוי שלו ובזה נסיים. מי שכותבת, לא הייתי אומרת שאהבתי את הוריי, הייתי אומרת שאני אוהבת את החבר שלי יותר.
וואו.
היא המחשבה הזו.
זה נראה לי טוב.
זה לאה גולדברג מפורש.
זמרירים ותכף נשוב עם מתיחות במשפחה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שלום, קוראים לי עומר. בשירותי הצבאי שירתי כלוחמת הגנה אווירית. עם שחרורי שמחתי לגלות שאני זכאית לקבל מלגת לימודים מתוכנית ממדים ללימודים. אני רוצה להודות לתורמי יחד למען החייל ולאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון שנותנים לחיילים כמוני את המלגה. בזכותכם אני יכולה להשקיע בלימודים בלב שקט. תודה.
אנו קוראים לכם להשתתף ולתרום. לתרומות, היכנסו לאתר יחד למען החייל או חייגו כוכבית 3399.
מדהים,
מרשים,
מפתיע,
מרתק,
מרגש,
פנטסטי,
נפלא,
משובח,
מקסים,
גדול,
אדיר,
מושלם. גם אלף מחמאות לא יצליחו לתאר את מצדה משקיעה לזריחה. מופע לילי חדש, רב חושי מהגדולים שנראו בישראל. אתם חייבים להגיע לרגלי המצדה, לראות ולחוות. לפרטים, ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים.
שלום, זה שוב אני, דדי, החתול מהפח הכתום. רציתי להזכיר לכם שאריזות פלסטיק, אריזות חלב וגם קופסות שימורים זורקים לפח הכתום. תודה באמת.
אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר.
אתה וחבר שלך מוש מדברים הרבה על מה שקורה במדינה, אבל מוש אומר שצריך גם לעשות. אז מוש מגייס פעילים, מוש מקים מטה, מוש סוחר יועצים, לך אין יועצים. אתה לא מוש. מוש תופר דיל, מוש בצפון עם מעיל, למוש יש תפיסת ביטחון, לך אין תפיסת ביטחון. אתה לא מוש. מוש ממריא בסקרים, מוש מוביל את הגוש. אז נכון, אתה לא מוש, אבל לך יש הדרך שלך להשפיע. בתשעה באפריל אתה הולך להצביע בבחירות לכנסת. לא חייב למוש, הוא לא ידע. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
תזמור את המהפכה עם ברי סחרוף ורע מוכיח במופע שכולו אלבום המופת סימנים של חולשה במסגרת סדרת המהפכה באופרה הישראלית. מנצח רועי אופנהיים. רביעי, 21:00 בבית האופרה בתל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
לא קשור לכלום, אבל אני רוצה להגיד שהתשדירים האלה של מוש, הם מושלמים. הם יוצאים מן הכלל. בדרך כלל תשדירים שקוראים לאנשים להצביע וזה הם גבול הפתט, בועחה המביך, אבל הפעם שיחקו אותה בגדול.
כתוב טוב, כתוב טוב.
כתוב מצוין, מבוצע מצוין, תענוג. הלוואי שמערכת הבחירות עצמה הייתה ברמה הזאת. אלוהים שיגמר כבר, זה הורס לנו את המשפחות. יום אחד באפריל, המתיחות...
כתבתי הבוקר, אני אומר את זה שוב. עוד מערכת אחת כזאת.
כן.
כן, אני מצהיר על הסרת תמיכתי בדמוקרטיה, ותמיכתי בכל אופציה אחרת. באמת, הצורך הזה, פעם בכמה שנים, לסנוח חצי מהעולם, לא להיות מסוגל לשמוע דברים שלא יושבים לי טוב על הפיד, להיות כזה מגעיל לכל, באמת, לכל דעה מנוגדת, זה צורך נורא נורא מעייף, זה מתיש את כוחותיי.
העתיד שייך לחברות ניהול, ג'קי. הדמוקרטיה היא רק שלב בדרך לחברות ניהול. כמו שחברת ניהול מנהלת היום את המגדלים, את ועדי הבתים, כן. חברות ניהול ינהלו את המדינות.
ומי יבחר את חברות הניהול?
חברת ניהול. היום הוא 1 באפריל, מתיחות מכל עבר, בקבוצת הפייסבוק הסגורה, הצודקת, לא יודע אם אתם מנויים על שירותיה, שלחו אתמול והבוקר...
תרצו להיות מנויים, כן.
החברות בקבוצה הזו שלחו לבעלים שלהם מתיחות, שגרמו להם לחשוב שבוגדים בהם. הנה אשלי מאיר מקבוצת הפייסבוק הצודקת שיזמה את המתיחות האלה. אשלי, מה העניינים?
היי, צהריים טובים.
אני מכיר הלאה. מקרה של מתיחה כזו שנגמרה בגירושין. אמת.
אוקיי.
רק אומר. כן. תני לנו כמה דוגמאות של מתיחות טובות.
מה, כמו שאני עשיתי?
מה את עשית? כן, שלחת.
מה עשיתם, כן.
אז ככה, המערכת יחסים של בן זוגי ושלי מושתתת על הרבה צחוק, okay. גם ביומיום.
איזה כיף.
ואתמול בצהריים הוא יצא ואמר שהוא לא יחזור עד הערב. והחלטתי להקדים את 1 באפריל כדי שזה לא יהיה שקוף מדי.
אוקיי. Okay. ו?
ואז כביכול שלחתי הודעה למאהב, ובטעות שלחתי את זה אליו. וכתבתי לו, היי, הבית רק לרשותנו, הוא יצא והוא לא יחזור עד הערב.
כלומר, הודעת אופס כזה.
כמה... האם הוא עלה על זה מיד, או שהיה זמן של התבחבשות פנימית עם זה?
הוא יודע, זה מהר, הוא אמר, אם את לא רוצה לאבד את שמחת החיים שלך, אני מקווה שאת צוחקת.
אוקיי.
אבל זה בצחוק, אנחנו כל הזמן צוחקים ומסתלבטים אחד על השני.
תני לנו עוד הודעות.
אמרתי לו, 1 באפריל מוקדם שמח, ובזה זה נגמר.
כן. זו הטכניקה שבעצם השתמשו בה גם החברות אחרות בקבוצה הזו, לשלוח לבעל כאילו הודעה שנשלחה למאהב ונשלחה בטעות. וכל אחת כתבה משהו אחר.
כן.
למשל דוגמאות?
ותגובות, גם תגובות של הזה, של בני זוג.
אני ראיתי מישהי ששלחה לבעלה, שהוא בדיוק טס, בלילה בין רביעי לחמישי וחוזר רק בראשון, אז היא כביכול כתבה לה מאהב, חמשוש אצלי, אז בעלה הגיב לה, כדאי שתסבירי את עצמך טוב מאוד לפני שאני אהיה בחמשוש באבו כביר.
באיזה מאבו כביר? אוקיי, בסדר.
שני מוסדות אחד מול השני, נכון?
כן, כן, יכול להיות במעצר או בפתולוגי.
לגמרי. יש עוד?
יש מישהי שכתבה לבעלה שהיא קבעה תור לבדיקה בבוקר, ואם הם יבלו ביחד, אז הוא כתב לה, תבטלי את הבדיקה בבוקר, קבעתי לך ניתוח לאחר המוות, אבל זה הכל, רואים כאילו, כשרואים את כל ההתכתבות, רואים שזה בנימה של צחוק, ולא
היה בן זוג שאחרי שהבהירו לו שזאת מתיחה, ואחד באפריל וזה, עדיין התעקש שזה לא מצחיק וזה עבר כל גבול מבחינתו, או שכולם זרמו?
יכול להיות. לא שאני ראיתי, אבל כאילו יש כל כך הרבה פוסטים כאלה שלא הצלחתי להגיע לכולם, אבל יכול להיות מקרה כזה, כן. חשוב לדעת, אתה יודע, כל מערכת יחסים והגבולות שלה, מי כן יכולה לעשות את זה ומי לא, אני ידעתי שאצלי זה יהיה בסדר, אז...
כן, אני מניח שאם את גרה עם אדם קנאי, לא תנסי את זה. כי
לא,
גם,
לא.
גם אם זה יובהר...
לא, לא. כל אחד יודע על מה לצחוק.
העננה תישאר לתמיד.
כן. אצלנו זה ממש היה בנימה של צחוק.
יופי. כן, המשפט הכי overrated אי פעם הוא המשפט שאומר שמאחורי כל צחוק יש טיפת רצינות.
טיפת אמת, כן.
זה משפט מייבש באמת את מעמקי.
רציתי לעשות משהו שונה, לא של אני בהיריון, או חס ושלום לא דברים רפואיים או בית חולים ודברים כאלה, זה למשל הגבול שלי.
יש הרבה מאוד אנשים שהיו מעדיפים מתיחה רפואית מאשר מה שאתם הלכתם עליו, אבל איש איש וסגנונו.
אשלי, תודה רבה. אשלי מאיר מקבוצת הפייסבוק צודקת, שאי אפשר להיכנס, אי אפשר להיכנס כי זו קבוצה סגורה, נכון?
היא סגורה.
קבוצה לנשים בלבד.
יאללה, להתראות.
תודה, חג פסח שמח.
להתראות, חג שמח. הנה פרופסור משה בר, ראש המרכז הרב תחומי לחקר המוח בבר אילן, ואותו אנחנו שואלים, למה מתיחות עובדות עלינו? משה, שלום.
היי, שלום.
אהלן, אהלן.
אני לא בטוח שיש לי הסבר שלם למה הן עובדות עלינו. אני יכול להגיד...
לא, אתה מותח אותי עכשיו.
מתיחות בדרך כלל. אבי, אני תמיד אזכור אותך בתור מה יש, מה אני יכול לעשות, שזה... נשארת לי חרות בראש בתור הדמויות ממה יש הנפלא. טוב, אז תראו, העניין במתיחה הוא, יש שם שני אלמנטים מעניינים. אחד, זה הפתעה, נכון? כמו שאנחנו יודעים. והפתעה למוח אומרת משהו מעניין, שהרבה פעמים הוא מקביל קצת לפחד. כשאנחנו נמתחים, זה אולי נשמע אינטואיטיבית, אבל כשמישהו נמתח, כשמישהו מופתע, באופן דרסטי, וזה לא צריך להיות בליחות רפואיות, כמו שאמרו קודם, או בגידות, או משהו זה לא יהיה. סתם לפתוח דלת של המשרד שלך ולראות דברים שממש לא ציפית, כמו איזה סקסופון תלוי מהתקרה, או איזה טווס פתאום. אז הפתעה שהיא לא מאיימת, אבל היא מאוד שונה ממה שציפית. והראו שאנשים מגיבים להפתעה כמו שהם מגיבים לפחד, כמו שהם מגיבים למשהו הופכים. והסיבה היא שאנחנו, המוח שלנו בנוי בצורה של, שנבנית על זיכרון. אנחנו אוהבים לצפות כמה שיותר דברים. אנחנו יצורים שלא חיים טוב עם אי-וודאות, ובשביל למגר את אי-הוודאות, אנחנו לוקחים את העבר שלנו, את הזיכרון שלנו, ונייצרים איתו טיפיות או תחזיות לגבי העתיד. והתחזיות הן לא בהכרח לגבי מה יהיה בבחירות, או בשוק המניות, או במזרח התיכון, אלא ממש ציפיות מהסביבה המיידית שלנו. מה יקרה כשאני יוצא עכשיו לאוטו, מה יקרה עכשיו כשמישהו מתחיל משפט, איך המשפט מסתיים וכו'. אנחנו משתמשים בזיכרון שלנו כדי לצפות את העתיד המיידי והיום יומי שלנו. ומה קורה? כשאנחנו מופתעים, זה בעצם אומר, לא הצלחנו לצפות. והמוח מאוד דואג שהוא לא מצליח לצפות, כי זה אומר מי יודע מה עוד יגיע, או משהו פה בחישוב שלי של המודל של העולם נכשל. ובגלל זה כשאנשים רואים, פותחים דלת למסיבת הפתעה שממש ממש מפתיעה אותם, אתם תצטרכו על הפנים שלהם ואתם תראו שהם מאוד מבוהלים. למה הם מבוהלים? כן. זה יום הולדת, כל החברים שלהם פה יש בלונים, והם בכל עוד מבוהלים, בגלל שפחד, בגלל שהפתעה זה פחד.
יש כן, מקום להניח שההבדל בין אנשים שזורמים עם מתיחות, ואפילו אם המתיחה היא בנושא אקוטי, ואפילו אם מותחים אותם עוד ועוד, ולא משחררים את זה מהר, כמו שרובנו מעדיפים, הם בכל זאת יזרמו עם זה וישחררו בצחוק, ואחרים שפשוט לא אוהבים לשחק את המשחק הזה, יכול להיות שההבדל הוא במבנה המוח שלהם?
כן, כמעט כל הבדל בהתנהגות, או כל הבדל בהתנהגות יהיה מזוהה עם הבדל במוח. אני רוצה לענות על השאלה שלך מיד, אבל אם לא אכפת לך, אני רק רוצה לסיים, כי זה קשור לשאלה שלך, שהאלמנט הראשון במתיחה הוא הפחד, ההפתעה סלש הפחד. אבל ברגע שאתה משתחרר מזה, אתה מבין, רגע, זה לא מה שחשבת לו, זה לא אמיתי, או לא באמת עומדים להרוג אותי.
אז יש הנאה גדולה.
אז זה, עכשיו ההנאה הזאת, וגם חשוב להפריד, שזה צחוק, שהוא לא משהו לצחוק של בדיחה שמישהו מספר לך, מישהו נכנס לבר, ורבי וקומו מתקשים, או מה שזה לא יהיה.
לא, זה צחוק של שחרור, נכון? צחוק של
איזה הקלה.
הקלה.
הקלה, בדיוק. אז צריך להבין שיש את שני השלבים, שהמתיחה שהיא מגובה בפחד בגלל שלא יכולנו לחזות, והצחוק שהוא פחות חוש הומור ויותר הקלה שאין פה איום אמיתי.
עכשיו השאלה היא מתחום המתמטיקה, ומזה אני רוצה לגזור את ההחלטה האם למתוח זה מוסרי. כלומר, האם ההקלה שווה את הפחד? האם היא גדולה יותר מהפחד? האם בסוף המאזן הוא חיובי?
כן, כן. יפה, אז אני חושב שתלוי. כמו שהגברת קודם ציינה, הפתעות שהן יותר מפחידות, אולי זה לא עד כדי כך. אתה רק מעלה את הסצנריו הספציפי לבן אדם לראש, גם אם אמרת לו בסוף שזה לא אמיתי, יש לזה שאלת לו, יכול להיות היה שעדיף שלא היית אומר אותו. אבל אלה נראים לי מקרים קיצוניים. אני חושב שהצחוק של ההפלה הזה הוא משהו כמו קטרזיס כזה, מין שחרור, שהאמת יכול להביא בסוף ליתרונות מסוימים במצבי רוח.
אני יכול להגיד משהו.
אתה יכול להגיד משהו. רגע, שנייה, יש לנו את הרב מתחן יגאל שילון, אבל... כן, יגאל.
עם כל הכבוד לפרופסור, לתארים האקדמיים שלא בדיוק הקשבתי, אנחנו, יש לנו מנדט אחד בעניין הזה, זה להצחיק. אם זה מצחיק זה נהדר, ואם לא, זה לא עניין של פחד ולא פחד. חברים, מי שעושה מתיחות, המנדט היחיד שהוא צריך לעמוד בו, להצחיק.
לא, אבל השאלה היא כלפי הנמתח, האם זה מוסרי למתוח? כלומר, זה שאחרים צוחקים, זה...
ברור.
זה עניין אחד. השאלה היא אם הנמתח עצמו בסוף מרוויח או לא מרוויח.
אז הכל תלוי בו, כפי שאתה יודע, חווית על בשרחה.
חוויתי.
חוויתה. ביקשנו רשות, אנחנו לא משדרים, אם אנחנו מדברים על טלוויזיה, זה שבעל מותח את אשתו במיטה או שם, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל כשאנחנו מדברים על תקשורת, על לשדר את זה, אנחנו צריכים אישור. בלי זה, כלל ברזל, לא משדרים.
אז חכה שנייה, יגאל, תכף נגיע אליך, כי אנחנו עדיין עם פרופסור משה בר, רק נסכם את שיחתנו וניפרד כמו בני אדם. משה, אנחנו איתך.
כן, אז לענות על השאלה ששאלתי קודם, על אנשים שזורמים, so to speak, או שמגיבים בחס מסוים על ה... בדרך כלל, המתיחות שאני ראיתי בחיים סביבי, אנשים בסוף כן זרמו, יש הבדל באנשים, אני לא רוצה, זה קצת יותר מדי ספקולציה, להגיד שיש את האלה שיותר control freak, במובן המסוים שהם כן רוצים לדעת שיש להם שליטה מקסימלית על הסביבה שלהם, אבל אני מניח שעצם זה שהצליחו להפתיע אותם, גורם להם להרגיש פחות בשליטה. אני חושב שאלה מקרים יותר נדירים. רוב הדברים שאני ראיתי קשורים בזרים, אנשים זורמים, כן.
פרופסור משה בר, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
אני יכול רק שנייה, תאמינו או לא, הבן הבכור שלי, שהוא עכשיו בשטח, יש לו יום הולדת דווקא בראשון לאפריל, אבל אני יכול למסור לו מזל טוב.
בוודאי.
הנה.
מה אנחנו לא תוכנית דשים?
תודה רבה לכם, תמשיכו להצליח.
תודה. יגאל, אז נשאלת השאלה, האם כשאתה מותח או מתחת, אתה כבר לא מותח, נכון? אתה לא עושה את זה יותר.
טעות.
טעות, אוקיי.
טעות בידך.
האם אתה מזדהר, האם אתה מזדהר רגשית?
אברי, אני לא רוצה לחשוף יותר מדי, אבל אנחנו הולכים להצטלב בנושא הזה בקרוב.
כן.
וואו, סוף סוף סקופ בתוכניתנו.
לא, עכשיו אני לא, עכשיו אני, שום פעולה שאני עושה, שום דבר שקורה לי, אני לא אוכל לראות אותו כפשוטו. עכשיו, זרת לי בג שעד שהוא לא יתפוצץ, אני לא יכול לחיות חיים רגילים. השם ישמור.
אתה יכול ואתה אפילו תהנה, אוקיי.
טוב, אז השאלה היא, האם אתה משתמש באנשים כאמצעי ייצור, או שאתה עובר את התהליך הנפשי שיעבור על הנמתח, ואומר, עד המקום הזה אני לא יכול לקחת בן אדם. ראה את מקרה סוריה אז, ההוא הידוע.
אוקיי, הגענו גם לסוריה, באופן מפתיע. אז לחלוטין, אני חושב שבמהלך השנים... כל כך הרבה פעמים ניסיתי לחשוב מה היה קורה לי, אם מה הוא מרגיש. אנחנו נהיים יותר פסיכולוגים מקונדסים. כל הזמן פסיכולוגיה. אם אתה מדבר על סוריה, זו דוגמה קלאסית, למתיחה זוגית בתוך המשפחה. כן. ג'וליאן שגרן מותח את אשתו. הוא כביכול לוקח אותה בטעות, הם נוחתים בסוריה, לא ניכנס כל הסיפור. הוא היה שם בכל השלבים, בשלבי התכנון, בשלבי ההוראה שהוא קיבל ברגע שהיא משהו קטן, ידמה לו שמשהו לא קשיר אצלה, היא לא מרגישה טוב, מיד מפסיקים, זה היה תעודת הביטוח שלנו, כמו שהוא נתן את האמינות לכל העניין, ואת ההומור לכל העניין, הוא גם היה תעודת הביטוח שלנו, ואין ספק שאנחנו חוששים וחושבים מה עובר על הנמתח. במקרה של המתיחה על אברי, לא היה אכפת לנו.
שימות. שימות.
לא סתם משתמשים בעכברים במעבדות.
אתה רואה, יגאל, את כל המתיחות האלה שעושה ג'ימי קימל, שהורים מותחים את הילדים שלהם, במיוחד סביב החגים, ואומרים להם, היי, אכלתי לך את כל הממתקים. וכל מיני דברים כאלה, אתה אוהב התעללות בילדים כאדם בגיר?
אני בגדול, בגדול, קטגורית נגד למתוח ילדים. מעט מאוד. כמות הפעמים שעברתי על האיסור ובא לי לעבור הזה היא ממש קטנה, אולי פעמיים. במקרה שלך הבאנו ילדה שתעבוד עליך. החלש תמיד צריך לעבוד על החזק.
אתה מדבר עכשיו על מתיחות מול מצלמה, או גם לא היית מציע למשפחות להסתלבט מפעם לפעם על הילד הקטן ולעשות לו מתיחה שכמובן לא תשודר לעולם בפרסיה, אבל תזין את הפולקלור.
שאלה טובה, כי בסך הכל חג 1 באפריל הוא ממש לא חג בשבילי. אני בכלל, אני לא מתחתי בחיי פעם אחת, אני לא מסוגל למתוח. זה נגיד האופי שלי, אויה, הגזמתי קצת, כן, בנאום. אבל מה שאני
רוצה להגיד... אתה מותח אותנו, חבר.
כן, 1 באפריל זה כל השנה, ו-1 באפריל עצמו אני לא מותח. אני טוען שמתיחה שלא צולמה ולא הוקלטה, היא בכלל לא הייתה. בסדר שימתחו, זה לא מענייניי. אני מייצג פה את הצד התקשורתי של העניין.
זאת אומרת, כאדם לא אף פעם לא מתחת את החברים שלך בלי לצלם את זה, סתם בשביל הצחוקים?
מתחתי את עצמי פעם בצורה אכזרית ביותר, ואם תרצו פעם, יהיה לכם איזה רבע שעה מיותרת. זה סיפור לא נורמלי. איך בן אדם מתח את עצמו? דרך אגב, גם הבן שלי, אייל, הצליח למתוח את עצמו. ודרך אגב, כל המתיחות האלה שקורות, זה מיד נכתב, זה הופך להיות תסריט שאנחנו מיישמים אותו גם אחר כך. ואני רוצה לספר לכם גם, הייתה התוכנית נראה אותך עם נוזבום וגולדשטיין. שם המתיחות הזוגיות באו למיצוי אולטימטיבי. בן אדם מתנהג מול בן זוגו בצורה מוזרה, כן. והוא לא מבין שהוא נמצא שם. וזה היה, זאת הייתה המשוואה שגרמה לצחוק הגדול ולהצלחה. אגב, זו תוכנית שראתה כמעט בכל הארצות בעולם, היא נמכרה יפה מאוד. עוד אם אתם רוצים...
כמה זוגות נפרדו בגלל התוכנית הזאת? לא, כי שמעתי על מקרה באמת של גירושין כתוצאה ממתיחה טלוויזיונית.
אולי, זה יכול להיות גם אילן יפה להתעלות בו. אתה יודע, אני רוצה להתגרש, אז אני אומר, זה היה זוכרת שמתחה אותי פעם. אני לא מאמין. אשתי מתחה אותי יותר מפעם אחת, פילתי 4 פעמים, 2 מסיבות הפתעה ו2 מתיחות, ועדיין אנחנו נשואים. אבל מתיחה מדהימה שעשינו על אם אתם בענייני זוגיות... כן.
אין, המוזיקה התחילה לנגן, אני חושב שכבר אין לנו זמן לשמוע עוד מתיחה אחת. יגאל, תודה רבה, שיהיה לך חג מתוח. תודה רבה, להתראות בקרוב, אני מבין שאנחנו הולכים להתראות איכשהו.
אתה לא תדע שזה לא יקרה.
לגמרי. יגאל, בריאות טובה, להתראות. עורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורך משנה איתמר אוחנה לב. מפיקים לוגס מדר אלה הדרי ועומר עובדיה. טכנאי מיכאל אבו בירושלים.
כאן בירושלים, מוטי זדה.
יאללה. להתראות מחר עוד תוכנית. שלום. מתחו את המשפחות שלכם.
בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתי הביריד כרטיס אשראי מקס מבית לאומי קאר. 28 במרס עד 8 באפריל גני יהושע. כוכבית 5841.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. יונתי איננו המושג היחיד שאהוד בנאי וברי סחרוף שאלו משיר השירים כשבאו להעניק מילים עבריות לשיר הלדינו פתחי לי.